האמנתי כי אדבר, מגיש הרב דניאל אסור.
ערב טוב למאזיני קול ברמה, אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון, אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר. הטכנאי רואי קנטן, ורציתי להתחיל דווקא משאלה שעלתה בקשר לפרשת שבוע. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ואומרים חז"ל, שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה. ונראה לומר, דידוע שעל ידי מצוות המילה ניצולים ישראל מגיהינם. ולעתיד, לבוא, יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה. וצדיקים מתרפים בה. ורשעים נידונים בה. כך אומרת הגמרא בנדרים דף ח עמוד ב'. וכן היה לאברהם שנתרפא בו ורשעים נידונים בה. ולכך הוציא אז חמה מן הרתיקה. ובדרך הפשוט, כותב התפארת יונתן, יש לומר שהיה כחום היום להראות בו שרפואתו של אברהם אבינו היה על פי נס. כי אז ליומה, אז לקיצורי, כאשר פונה היום, או כאשר הולך היום, אז גם הדינים הולכים יחד, מסתלקים יחד איתו, אז זה דווקא אולי בעלות החמה על הארץ או בשקיעתה, אבל זה לא היה בעלות החמה. זה היה באמצע היום, כחום היום, שלא, החמה איננה מרפא, אלא על פי דרך הנס. ויותר מכך, תחשבו לרגע, רבותיי, חום היום, אברהם אבינו, נימול, עבר איזה ניתוח כל כך מורכב, כל כך מסובך יחסית, ברית מילה, בגיל מבוגר, ואז הקדוש ברוך הוא, כן, לא רוצה שיבואו אורחים להטריח את הצדיק באורחים, אז הוא מוציא חמה מן הרתיקה. אבל בואו נחשוב לרגע לסבל הרפואי לכאורה. כאן אתה מוציא חמה מן הרתיקה למי? לאדם שיושב וכואב ביום השלישי למילה? אלא הקדוש ברוך הוא רצה להראות שאברהם אבינו מתרפא בשעה כזו שבדרך טבע לא מתרפים. ושהברית איתו היא מעל הכוכבים ומעל המזלות ומעל הטבע ומעל הגרמי שמיים. כשאברהם אבינו היה הצטגנין הגדול והצטרולוגין היה תלוי לו על חזר. וכל מלכי קדם היו מגיעים אליו כדי שהוא יוכל לפתור להם ולראות בכוכבים ולחזות להם בכוכבים. והקדוש ברוך הוא רצה להבקיע את הברית מטבע. להפקיע את הברית, דרך כוכב מיעקב, לא קסם בישראל. ככוכבי השמיים יהיה זרחה, ובעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו שהברית הזאת היא ברית אלוקית, היא מופקעת מטבע, והוא מתרפא שלא על פי טבע. גם רצה, אומר התפארת יונתן, שלא יכיר אברהם אבינו שהם מלאכים, מכיוון שהמלאך ניכר, מכיוון שיש לו בבואה דבבואה, זאת אומרת צל לצילו. ומה קורה אם זה, צהריים? אז בשעת הצהריים לא רואים את צל הצל. ולכן אברהם אבינו לא יכיר שהם מלאכים, אלא הוא יחשוב שהם ערבים. למעשה באחת מהשאלות שנשאלתי, באחד מהסמינרים, רגע, אתם הדתיים תמיד טוענים ש... אברהם אבינו קיים את כל התורה, כל המצוות, גם לפני מתן תורה. והנה פתאום פה בפרשת וירא כתוב שאברהם אבינו מגיש להם ויקח חמאה וחלב ובן בקר, בן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ועומד עליהם תחת העץ ויוכלו. הנה הוא לוקח חמאה וחלב ובן בקר, בשר וחלב ונותן לפניהם. ועומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אז דבר ראשון, לא כל כך קשה, אין פה שום קושי. הדברים נראים וניכרים על פניהם. דבר ראשון, חמאה וחלב, ורק אחר כך, ובן הבקר. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה. הם שטפו את הפה, מותר לאכול בשר אחרי חלב, אין שום בעיה. אז שוטפים את הפה ואוכלים בשר. ומעבר לכך, גם אם נאמר שהרי אסור להגיש, אסור להגיש, להעלות על שולחן אחד, בשר וחלב יחד. אף אחד לא אמר שבאמת הוא העלה על שולחן אחד, אלא ויתן לפניהם כדרכם של ערבים. הם אומרים חז"ל, נדמו לפניו כערבים, שהרי הוא ביקש מהם. הוא ביקש מהם לשטוף את רגליהם, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ. מה זה רחצו רגליכם? מכיוון שהערבים היו עובדי עבודה זרה, עובדים את אבק רגליהם, אז הם נדמו עליו כערבים, אז הוא נתן, אז הוא פשוט שטף את רגליהם, ביקש מהם שלא להיכנס לביתו עם עבודה זרה. אז ממילא אין פה שום קושי. דרכם של הערבים היה לשבת על הרצפה, וכל אחד עם שולחנו הקטן, אפילו לא מדובר על שולחן אחד. הוא העלה לפניהם. ועוד יותר מזה, גם אם הוא העלה על שולחן אחד, הרי כתוב, הוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. הוא עומד עליהם כדי שיהיה הקר, כדי להכיר. גם שניים שאוכלים על שולחן אחד בשר וחלב, צריך שיהיה הקר ביניהם, הקר מובהק ומרחק בשולחן, כדי שלא יערבבו בשר וחלב. אבל מעבר לזה, מדובר פה בערבים. אברהם אבינו, גם אם הוא שמע את כל התורה כולה, השאלה היא, האם הערבים בכלל לא צריכים לשמוע את כל התורה כולה? הם בוודאי לא. וכי בני נוח מצווים על בשר וחלב? על אכילת בשר וחלב? לא. לכן אין פה שום שאלה. רק רציתי להעיר שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה. וידוע לנו, שימו לב, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. ורשעים נידונים בה וצדיקים נרפים בה, שנאמר כי שמש הוא מגן, שמש הוא מרפא בכנפיה, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, וזרחה לכם שמשי ליראי שמי, והיה השם לאור יומם. פשוט מאוד צריך להבין את זה כך. האור האלוקי עומד להתגלות. הוא יזרח כמו שמש. הוא יכה את העולם, הוא יאיר את העולם, כמו שהשמש מאירה בצהרי היום. וכמובן, מי שהיה באופוזיציה, במשך כל חייו מרד באור האלוקי. במשך כל חייו בעצם לא בחר להתקרב אל האור האלוקי, לא בא לכונן מלכות שמיים ולהמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז נידונים בה. ומי שבחר את האור האלוקי להמליך מלכותו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לתקן עולם במלכות שדי. אז בעצם האור האלוקי מטיב עמו, כי הוא בעצם בקואליציה של בורא עולם. מתגלה שהאור האלוקי הוא פשוט כמו, אם נדמה את זה, בדרכי טבע, לקלורופיל, לצבע הירוק של העלים. עלים וצמחים שיש להם את הקלורופיל, אז הם עושים פוטוסינתזה לאור השמש. הם מלבלבים, הם פורחים כשיש שמש. הם זורחים. הם פשוט מתפתחים יפה. כמובן, גם יהודי שיש לו תורה, מצוות, והוא בעצם, יש לו כלים לקבל את האור ולעשות פוטוסינתזה וללבלב ולפרוח ולצמוח. אבל אם חלילה אין לו את הקלורופיל, כמו אותו צמח שאין לו את היורק שבעלה, השמש מכה בו בחוזקה, היא מייבשת אותו. היא מכה בו בחוזקה, והחום והשרב מכים בו ומייבשים אותו. אין לו את היכולת, אין לו את הכלים, אין לו את התורה והמצוות. אין לו אותו יהודי את הקלורופיל לעשות פוטוסינתזה לאור האלוקי. למעשה, אברהם אבינו מקיים את כל התורה כולה, בעצם ברית המילה, כי היא בעצם מצווה כוללת. מצווה כוללת את כל התורה כולה. ורק השאלה האחת, שבאמת שאלתי את עצמי בפעם הראשונה כשפגשתי אחרי שהתקרבתי באמת ליהדות, שאלה הראשונה כשפתחתי את הפרשה הזו ושאלתי, ויראה אליו, אדוני באלוני ממרא, ויראה אליו? רגע, הרי כתוב כי לא יראני האדם וחי, אז איך ייתכן, מה וכי, אברהם אבינו ראה את הקדוש ברוך הוא? הרי כתוב כי לא יראני האדם וחי. וגם עוד פסוק, כתוב ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, מדובר על נדב ואביהו ו70 הזקנים. אז שם לא באמת לא כל כך קשה, מכיוון שויחזו זה לא ויראו, כי לא יראני, האדם והחי כתוב. ומחזה, הכוונה היא מחזה בנבואה, זה בדרך כלל בצורה משלית, במחזה נבואה, זה מין בבואה של... זה איננו מראה. אבל פה כתוב, ויראה אליו אדוני באלוני ממרא, וזה מלשון ראייה. טוב, כדאי לשים לב באמת לפסוק טוב יותר ולראות שלא כתוב, ויראה אברהם את האלוקים. ויראה אליו, כן, ויראה אליו השם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, וזה בדיוק מה שאומר אונקלוס, והתגלי לה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ובלשון, ויראה אליו השם, כן, ויראה אליו השם, אין הכוונה היא שאברהם אבינו ראה אותו, אלא הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. למרות שיש פה את הלשון של ראייה, הקדוש ברוך הוא נראה, ו... הראה או התגלה, אבל זה לא שלא מדובר כאן שהקדוש ברוך הוא נראה לאברהם במראה. התגלי לה. ובכלל יש מי שרוצה לשאול על הפרשה, ויראה אליו אדוני באלוני ממרא ויושב פתח אוהל כחום היום, ואז מה הפשר, מה הוא בדיוק ראה? את זה הוא ראה, וישא עיניו, ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר, וירץ לקראתה מפתח אוהל, וישתח הוא ארצה. זאת אומרת, שזה הפירוש של מה הוא ראה, מה זה וירא אליו השם באלוני ממרא, הוא נשא את עיניו וראה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וזה לא פירוש נכון. מסיבה אחת, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא דבר ראשון, שכתוב וירא אליו, ואחר כך יש עוד וירא, וישא עיניו, וירא פעם שנייה. אחרת לא צריך לכתב הפועל הזה של וירא בפעם הנוספת. ומכאן רציתי לעבור עם פרשת השבוע, רציתי להעלות את הרב משה קנן, לספר לנו קצת על עצמו, איך הוא מתקרב לבורא עולם. רב משה קנן, אתה איתנו?
דניאל, תמשיך לדבר, אני נהנה לשמוע
אותך. תודה רבה, תודה רבה. קודם כל, ערב טוב לך.
טוב, שלומך.
ברוך השם. ערב טוב לכל המאזינים ולרב משה קנן. הרב משה, אולי תספר לנו קצת על עצמך, היינו רוצים לדעת איך בדיוק אתה מוצא את דרכך, מתקרב.
אתה מוצא את ויראה השם אליך. כל אחד מקבל הערה גדולה מהשם. חשבתי שעל זה אתה רוצה לדבר.
כן.
כל אחד ההתגלות האלוקית שלו.
נכון, כיצד הקב"ה מתגלה אל לבך, איך הוא דולה אותך מהמרחקים. אני יודע שלפני שבעצם פגשתי אותך בירושלים, שומר תורה ומצוות, אז אני יודע שעברת מסע תלאות לא מרתק, לא קטן.
ו... פחות בשמחה, אבל עברנו.
עוד אין פחות, אני לא יודע, אני לא... קשה מאוד למדוד את הדברים הללו. אני חושב שכל סיפור תשובה הוא בפני עצמו, סיפור יציאת מצרים, הוא ניסי, הוא מעל הטבע, הוא מרתק, הוא מושך את הנשמה. להקשיב ולשמוע את ה... את המופקע מטבע, את מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה רציתי, זה בעיקרון רציתי לשמוע ממך, איך אתה מאיר את עינינו פה, מה אתה רואה מנקודת המבט שלך. אני חושב שהיית קצין בצנחנים, חייל, קצין, נכון?
כן,
נראה לי.
אני אספר, כשהייתי קצין אני חושב שדווקא המחשבות הגדולות ביותר שיש לאדם, ככה אני רואה את עצמי. זה דווקא שהוא ילד. אני גדלתי עם משפחה מסורתית, שבתור ילד, עמות השיפוט שלך הן אמיתיות יותר מאדם מבוגר. איך כותב שלמה המלך, האלוקים בראת האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. ילד קטן אין לו אינטרסים. ילד קטן יכול לראות את האמת כמו שהיא. לכן לפעמים כפן השקע ילדים קטנים, כי... מתוקים. לא מזמן היו נשמה למעלה שם בעולם העליון, בעולם האצילות, כמו שאומרים. התלבשו בגוף, ירדו לעולם הזה. אבל היופי, אני נזכר בעצמי לפחות, שבתור ילד קטן אתה מנהל, אם מותר לומר, רומן, דו שיח עם בורא עולם. ולא משנה ממש מה שאתה עושה. לא משנה אם אתה הולך לחוף הים בשבת, לא משנה מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל, אבל ילד קטן, בן 5, או ילד בן 6 או בן 8, לפני 8 שנים היה נשמע את אלוקים. אני יכול לומר לך, זה קרה לי, זה בטח קורה לכל המאזינים. באיזשהו גיל בחיים אתה מתחיל לדבר עם עצמך. אוי, בוקר טוב עולם, הנה אני, הנה אבא, הנה אמא. ואני זוכר שכל הזמן בתור ילד קטן, קודם כל מאוד התפעלתי מהבריאה הנפלאה הזאת. מאוד אהבתי בעלי חיים. השבת הלכתי עם הילדים שלי לבית הכנסת, אז ראינו הרבה שבלולים. אמר, אם אתם לא יודעים שהייתי ילד, הייתי אוסף אותם בכמויות אדירות. ואתה חוקר את הטבע ואת העולם הזה. ואתה שואל את עצמך המון שאלות. מי ברא את העולם הנפלא הזה? עדיין לא ידעתי שאלוקים מסתיר את הפנים מאיתנו. עדיין לא ידעתי שהאדם צריך להיות שותף בגילו האלוקי. ועם השאלות האלה באמת עברתי את הילדות שלי. והיה פעם אחת, זוכר שקראתי עיתון בשבת. היה כתבה על נער אחד ששם לצערי קץ לחייו. הוא שאל את עצמו שאלות על העולם. ועד היום אני זוכר את הכתבה הזו מילה במילה. הוא כתב שיר על מה הטעם בחיים שהולכים ונמשכים, ולבסוף אתה הופך להיות גל של עצמות. ומה אדם חי בכלל בעולם הזה? אתה שואל את המורים מבית הספר, חברים. בתשובה אתה לא שומע. אומרים לך, תשמע, תזרום, אל תחשוב יותר מדי. אני זוכר באותה שנה היה לי חבר, אהב מאוד מאוד את שלמה ארצי, בשירים שלו. והיה שיר אחד ששווה את ליבי. בואו לשיר הזה, אל תשאל ילד, אל תשאל, קח את הכל כמו שהוא, אז יהיה לך טוב ויהיה לך קל. המילים של, של, של השיר מספרים על ילד ששואל את אבא שלו שלו. ואני לא טועה איזה מילים. כשגדלתי ראיתי עולם כזה מושלם, רציתי לשאול מדוע, ככה ילד שואל את אביו. ואביו עונה לו, אל תשאל ילד, אל תשאל ילד, זה כבר ידוע. ראיתי ציפורים נודדות בשמיים, רציתי לשאול אותם לאן, אל תשאל ילד, זה כבר מובן. קח את הכל כמו שהוא, אז יהיה לך טוב ויהיה לך קל. זאת אומרת, אל תתעמק בחקירה לעולם. אם עסקת באברהם, אבינו, ודאי שאברהם, אנחנו בניו ובני בניו, עסק בחקירה. הדברים האלה באמת הטרידו אותי. הטרידו אותי עד לרמה שבכיתה ח' ביקשתי מההורים ללכת ללמוד בישיבה. בשבילהם זה היה נשמע טירוף לגמרי. איך ילד קטן בכיתה ח' רוצה ללמוד תורה בישיבה. ולמדתי. סתם בתור קוריוז, ילד כיתה מעליי, היה ילד חרוץ מאוד, קוראו זמיר כהן. לימים הרב זמיר כהן. אבל באמת כך גדלתי. הייתי שנה אחת בישיבה, אחר כך עברתי לתיכון אחר. התגייסתי לצבא. והשאלות האלה באמת ממלאות.
הרב משה, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה קטנה. לפי מה שאתה מספר, בעצם אתה כבר כן היו לך תשובות, אם למדת קצת בישיבה, וכבר הבנת שיש בורא לעולם, ויש תורה, ויש התגלות, ומעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא בחר את העם היהודי, ונתן להם, נתן את האמת המוחלטת, והם צריכים להאיר את העולם, לתקן עולם במלכות שלה. ידעת את המשימה האלוקית, לא? לכאורה...
לא, אני לא יודע אם מבחינה שכלתנית. מבחינה רגשית, כשאדם עושה מצווה, זה ממלא אותו בשמחה. כשאדם עושה עבירה, זה ממלא אותו בעצב.
כן, זה חוויה אמנם רגשית, זה חוויה אמוציונלית, אבל אני שואל אם סט של ערכים היה לך, נכון?
ודאי, 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 ממש.
אז איפה התרחקת משמירת תורה מצוות?
אני מבחינתי שהתגייסתי, גם מבחינה דתית, אני כזה הייתי בין לבין. אני שאלו אותי את הדתי חילוני, אני אמרתי, אני חובב דת ומסורת. כאילו, יש בזה משהו, אבל אני לא יודעת כמה הדברים האלה מחייבים ואמיתיים. היו ימים שהייתי הולך גלוי ראש, היו ימים שהייתי הולך עם כיפה קטנה. בחור מסורתי כזה.
זאת אומרת, הדברים לא היו מבוררים אצלך...
מה?
הדברים לא היו מבוררים עד הסוף. לא הייתה...
כן, ואני, ודאי שאני מאמין באלוקים והכל, אבל באמת, בלי בירור. ואני אומר שאחד הפעמים שהתחלתי ככה לחשוב על מה שאני עושה, זה דווקא שהתגייסתי. התגייסתי להיות חייל רגיל, הייתי חייל לוחם בצנחנים. אני זוכר לדוגמה ביקור צניחה, אם צנחת אתה מכיר את ההרגשה הזאת, עד שאתה לא צונח, אתה לא יודע מה זה. אני זוכר שראיתי את הממם שלי, צנח איתנו בצניחה הראשונה גם המחת, קראו לו משה בוגי יעלון, ימים הרמטכ"ל של ישראל, הוא היה מחת החטיבה, מפקד חטיבת הצנחנים. אתה רואה את הפנים שלו, היה נראה קצת מפוחד. הממם שלי, מפקד המחלקה, היה נראה ממש לבן כמו סיד. ואנחנו לא ידענו מה מחכה לנו. אז אתה צונח צניחה ראשונה, וזה באמת מפחיד. ואני לא אשכח שבצניחה השנייה, איך שהמטוסים מתרוממים, איך שאתה מריח את הריח של המנועים של המטוסים, שלכל צנחן ממוצע זה עושה תחילה, לפחות מעביר בו איזה רטט. היה לנו פנקס, היה לנו תפילת הדרך הצנחן. זאת אומרת, מחלקה שלמה, אולי ליתר דיוק, פלוגה שלמה של חבר'ה שלא כל כך מאמינים, הרי איך שהמטוס ממריא 1,500 רגל מעל פני הקרקע, פתאום נקודת האמת שלך מתחילה להידלק. אתה מתפלל, יהי רצון מלפניך, השם אלוקני, תציל אותי בטיסה, בצניחה.
תגיד לי, זה כלל את הקיבוצניקים בחבורה?
זה כלל את כל מי שזר, ואתה שומע אותם, קוראים את זה, לא יודעים איך קוראים, שם השם לא יודעים איך קוראים, אבל מתפללים. אבל אחרי שנגמר הצניחה, ואתה מתגלגל ומקפל את המצנח, ואורז את השק חזה וחוזר חזרה לכביש של פלמחים, פתאום הכל חוזר לשגרה.
פתאום מנפחים חזרה את החזה, אתה אומר.
כן, כמו שכתוב, האלוקים ברא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. הנשמה שלך ממש יודעת את האמת. ואחרי שזה נגמר, נגמרה החוויה של הצניחה, צנחנו בקורס 5 צניחות, ואחר כך צנח קצת יותר, אתה מנסה לחשוב על זה, מה קרה לי? כאילו, למה כל כך התפללתי מקירות הלב, ממש מקירות הלב לאלוקים? ומה פתאום דקה אחר כך, הכל חזר לשגרה. זו אותה הרגישה שיש לאדם ביום כיפור, תפילת הנעילה, רגע קדוש מאוד, הוא מתפלל, חטאתי, אביתי, פשעתי, חיללתי שבתות חלילה, ודקה אחר שנגמר נעילה, חזרה לשגרה. וזה מאוד הפריע לי. אותה חזרה לשגרה, כל כך מהירה, הפריע לי, כי הרגשתי בכל פנימי שאומר לך, כל הזמן תהיה איש אמת. ואל תשקר. ודבר הזה היה לי שקר מסוים. זוכר שבפעמים הבאות שהתחלתי עוד פעם להרגיש ממש רצון להתקרב לאלוקים, זה היה אולי שנה לאחר מכן, עשינו תעסוקה מבצעית בלבנון, 4 חודשים. ברוך השם, 4 חודשים האלה לא קרה כלום, הכל היה תקין. עשינו סיורים על הגדר, מערבים, בתשיות. אני התעסקתי גם בדברים נוספים. וביום האחרון של שירות בלבנון, אני לא אשכח את היום הזה, זה היה אפריל 94. אני זוכר את התאריך, כי קראתי לא מזמן תחקיר של דוקטור שי שאול, שמדבר באמת על האירוע שלצערי הייתי נוכח בו. קיבלנו פקודה לעזוב את לבנון, וגולני הגיעו להחליף אותנו. היית בגולני, לא?
נכון, 51.
כבוד. היית בגולני, לא נורא. הגיעו גולני להחליף אותנו. וזרח גולנטי קנייה רב, טוב, לא נורא, רק זה שיחה אחרת. אני צוחק. הגיע גולנטי להחליב אותנו בדיוק 51.
לא את כל הסודות אני מגלה בבת אחת, רב משה קנן.
מה?
לא את כל הסודות מגלים בבת אחת. ככה זה, take it easy, מה שנקרא. כך לאט לאט.
הבנתי, מה אתה אומר? מה אתה מתכוון?
אני אומר ש... אתה שואל איך מגדוד 51 מגיעים, איך גולנצ'יק מגדוד 51, קצין בגדוד 51 מגיע להיות רב. אני חושב שיש הרבה רבנים, עוד הרבה אחרים שעשו את המסלול הזה מגדוד 51. אולי לא הרבה מאוד, אבל יש.
אולי מגדוד 51 הגיעו להחליף אותנו, במקרה, באמת 51. כמובן, גולנים מגיעים להחליף צנחנים, צריך לשמור טוב על הציוד. שלא עלים לך שום דבר, אל תיפגע, אבל יש לי איזה בעיה קטנה איתכם. ואומן, הרס"פ אמרנו, חבר'ה, כולנו מבחינתי, יותר חשוב מהחיזבאללה. תוודאו שלא מעלימים לכם שום דבר, ואף אחד, למה אני מספר את זה, לא חשב שיכול לקרות משהו ביום האחרון של השירות בלבנון. הרס"פ של גולני עובד עם הרס"פ שלנו, ככה מוודאים שהמוצב נקי. אני לא אשכח את הרגעים האלה, אני ישבתי עם הקצין שלי, התחלנו לשטוף את הרכבים, לנקות את המגים בסולר, ואתה יודע, מזדקים על הכל. המפקד מעליי, כאילו המפקד, סליחה, של הפלוגה, ביקש שכולם יהיו בכוננות.
אבל שכנן, אני רוצה רק שנייה לעצור אותך. משהו הולך לקרוא כאן, אתה הולך לספר לו על משהו מיוחד שהולך לקרוא כאן, נכון?
התחלת עם זה, מה יש תרסומות?
לא, אני שואל אותך, כן או לא? אז רק רגע, אנחנו נשמע שיר ונחזור חזרה. הרב משה כנן, אתה איתנו?
כן, בשידור.
כן, אנחנו בשידור, אנחנו שוב איתך, אתה ממשיך לספר לנו על הרס"פ של גולני גדוד 51, שבא להחליף אתכם, והם עובדים בשיתוף פעולה, ומנקים את המאגים ואת הג'יפים, ומה קורה?
תוך כדי שאנחנו מנקים, אני יושב עם הרס"פ שלי, הוא עומד איתו, שוטף את המאג, מדבר איתך עכשיו, וכאילו אני ממש בסיטואציה הזאת, והמפקד שלה היה הרגשה רעה שעומד לקרות משהו. בכלל, הוא ממש בשבועות האחרונים של השירות, הוא כל הזמן היה שואר אותנו למשימות בצהריים, ואני אפילו צחקתי עליו. כתוב עליי בספר מסלול שאני טוען שאין מחבלים ב-12 בצהריים. אמרתי, הממפה, תראה לי מחבל מטורף שיעשה מערב לחיילי צהר בשעה כזאת. מי מגיע בצהריים? בצערי, ראיתי. כולנו טעינו, ואולי ההרגשה של המפקד הייתה אמיתית. לפעמים אתה אינך יודע, אבל נשמתך מרגישה. וארבעה מחבלי חיזבאללה חיכו על גג בכפר שנקרא כפר חולה, חיכו בשקט לחיילים. זה ממש כמעט היה סיור אחרון שאתה צריך לעזוב את לבנון ולחזור לישראל. ואני זוכר שאתה פתאום שומע פיצוץ חזק מאוד מתחת למוצב. כל ההר, כל רכס רמים רועד מעוצמת הפיצוץ. שומע קולות של ירי. הירי אתה שומע ממרחק, אבל אם אתה שומע, זה מאוד מאוד קרוב. ואז שמעתי צרחה בקשר, שבעצם החייל שיושב ברכב, רואה איך החבר שלו נהרג מולו. עוד בחור נפצע קשה מאוד, צורח ומתחיל לספר מה קורה לו בתוך הרכב. וכמובן, הזעקה בבסיס, קפיצים לצוות כוננות, צריכים להיכנס פנימה לקרב, לחלץ את הפצועים, להרוג את המחבלים.
להיכנס פנימה, הכוונה היא לשטח לבנון.
לשטח לבנון, כן. כשזה קרה, אני הייתי בישראל, תוך המוצב, על הגדר, ונמצא בערך 2 קילומטר פנימה, אפילו פחות, בצד לבנון. ובשניות האלה, כמובן, אתה לא... לא היה לי שום צל ספק מה אני הולך לעשות. אני הייתי חובש לוחם. שם את הפקל על הגב, עולה על הנגמש, ונוסע לקרב. אתה לא מפחד מכלום. זה פשוט לך כשמש ביום בהיר, שהתפקיד שלך זה להילחם, שזה נולד זה, בשלבים האלה לפחות. ואני לא אשכח את הרגעים האלה, אתה נמצא בקרב, ואיך שאתה יורד מהג'יט, מהנגמש, אתה בעצם רואה שיש מחבלים שיורים על הגג בלי הפסקה. אתה רואה רכבים פגועים, אתה רואה דם על הרצפה, אתה מריח ריח, ריח של ביצים מקולקלות, זה ריח של RPG שהם יורים עליך. אתה מתחיל להסתער, אני לא אשכח את הרגעים האלה. אתה כל הזמן, לא אתה, אני כל הזמן, התפללתי להשם. אבל לא התפללתי תפילה רגילה, אתה צורח תפילה מקירות לבך. ממקום כל כך כל כך עמוק, שקשה אפילו להסביר מאיפה זה מגיע לך, ואני... תוך כדי קרב זיהיתי מישהו שלמד איתי בתיכון. הוא היה קצין בסיירת יעל, אני הייתי לוחם רגיל בצנחנים, ושנינו מחפים אחד לשני. הקרב לקח כמעט 4 שעות. וכל הקרב, גם לא שומע כלום, כי האוזניים שלך מצפצפות מזה שאתה יורה בלי אתה מאוזניים. כשנגמר הקרב, עמדנו מול הגופות של המחבלים. אם היית שואל אותי דקה לפני זה, למה אני חושב שאנחנו כאן בארץ ומחזיקים מעמד, הייתי אומר לך, הצבא שלנו חזק, והערבים חלשים. בשנייה שאתה עומד מול המחבלים, אתה לא מאמין שהם החזיקו מעמד 4 שעות. אתה ככה, יורה לו פור לפנים לוודא הריגה. אחד מהקצינים ביקש ממני לגזור לו את הבגדים, לראות אם יש לו חומר נפץ. היום ודאי שאסור לגעת בהם, היום הם מתאבדים שהידים. כמו שכותב דוד סבוני כדבורים, כותב רשי, שדבורה היא עוקצת ומתה. ממש מתאבדת שהידית. אחרי קראתי ברך, התחלתי לגזור למחבל הראשון את הבגד, וחטפתי שוק. דרעתי כמו תינוק. התורך נראה הרוג אחד של חיזבאללה. איזה כוח, איזה ציוד, איזה שרירים. כיפה לבנה, משרשרת, ספר קוראן. אתה מסתכל באמת על הלכאורה, אתה נדהם מהגוליית הזה שהפלת. כשאתה חוזר חזרה על הבסיס, אני לא אשכח את זה, ככה ירד הלילה, היה תחקיר, היה אלוף איציק מודחי, אסף את כולנו ודיבר איתנו. וכשנגמר האירוע, סיפרתי ככה לפלוגה, מה שקרה בדיוק בקרב, לא כולם היו בקרב הזה. אתה מתחיל לאבד את הנתונים שעברת. קודם כל את התפילה האיומה הזאת שבקעה מקירות הלב. והמחבלים שהרגת. לא יודע אם אני הרגתי, יכול להיות שלא הרגתי אף אחד, רק יריתי לכיוונם, אבל בסוף אתה גם יורה בדי הריגה אחרי שהם נפלו, ככה הייתה תרגולת, אז אתה רואה את העוצמה שלו, ואתה אומר, וואו, ריבונו של עולם, 800 מיליון מוסלמים מתים לחסל 5.5 מיליון יהודים, והם לא מצליחים. היום המספרים קצת השתנו, זה 1.4 מיליארד, שעוצפים 5.5 מיליון, ואנחנו עדיין חיים. אז פתאום כל הסיפורים של התנ״ך, על מעטים מול רבים, חזקים מול חלשים, צפים לך, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, רגע, אני למדתי תנ״ך, שמעתי המון סיפורים, אבל לפחות שהסיפור הזה בדיוק מציאות, סיפור על עם ישראל הקטן שניצל כל הזמן, זה גם אקטואלי בימיי, ואני חושב שמהיום הזה, עד ועד בכלל, אני מקווה עוד, אתה מתחיל לנתח דברים בצורה יותר שחלטנית, יותר אמיתית. וזהו, אחר כך הייתי עם כף מפקד כיתה, פתאום יש לך חיילים, אז אתה מסתכל קצת אחרת על החיים, אחר כך יוצא לבה"ד 1, מפקד מחלקה, ואני יכול לומר לך...
אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, שאני דווקא אתמול הסתכלתי על הקוריאן הקטן שהיה מונח לאותו לוחם על החזה, כשאתה קראת לו את הבגדים.
הוא לא לוחם, הוא מחבל.
המחבל, כן. ואני רוצה לומר לך שבאמת, אולי יש להם איזו צד של מסירות נפש, אבל מסירות נפש על הבל. כי אני אשאל אותך שאלה. אתה יודע שמוחמד טוען שהקדוש ברוך הוא החליף את העם היהודי מאז חטא העגל, ואין לעם היהודי שום כפרה על חטא העגל. אם אתה ממשיך כמה פרקים הלאה, אז אני רוצה להקריא לך את זה, תשמע טוב. משה אמר לבני עמו, אלוהים מצווה כי תזבחו פרה. אמרו, האם לא הגעת לנו? אמר, ישברני אלוהים, פן אנהג כאחד הנבערים. אמרו, קרא אל ריבונך, למען יבאר לנו מהי. כאילו, על פרה אדומה. משה, הוא אומר, כי היא פרה אשר איננה שבעת ימים, ולא רכה בשנים. כי אם בת גיל ממוצע, בין זה לזה. תגיד לי, פרה אדומה, בת כמה היא צריכה להיות? כן? פרה אדומה צריכים בת 2, נכון? תסתכל רגע מה הוא כותב כאן בקוריאן. פרה אשר איננה שבעת ימים ולא רכה בשנים. כי אם בת גיל ממוצע בין זה לזה, בת 2 זה ממוצע בין זה לזה? בוודאי שלא. עשו את אשר צבכם, אמרו, קרא אל ריבונך למען יבאר לנו מה צבעה. אמר משה, הוא אומר כי היא פרה זהובה, זוהרת בצבעה ומרנינה את עין המתבוננים. אמרו, קרא אל ריבונך למען יבאר לנו מהי, כי כל הפרות דומות בעינינו. ואז אם ירצה אלוהים, נישיר לכת, אמר משה, הוא אומר כי פרה אשר לא עלה עליה עול למען תחוש האדמה, ולא הושקע בה שדה, תאימה אשר אין בה מום, אמרו, אתה מסרת את האמת, אז וחוה, וכמעט לא עשוה. ככה מספר הקוראן. רק מה הבעיה? לא רק עם האנטישמיות הזאת של, 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 של הקוראן, שמספר שכמעט לא עשו אותה, הוא ממשיך הלאה ואומר, מה התכלית של פרה אדומה, אתה יודע? שאם נמצא חלל בין שני ערים, אז לוקחים את הפרה האדומה, לוקחים את אחד מאיבריה, נותנים מכה למת, ואז הוא קם לחיים. ואז יש תחיית המתים, ואז הוא, המת, מעיד מי רצח אותו. בשביל זה יש פרה אדומה. זה מה שכתוב בקוראן.
אני אגיד לך, אני קשה לשמור את הפסוקים האלה, אני לא יכול להקשיב לזה.
אני מבין, אבל תשים לב, איזה הבל כתוב שם, ולמה? וזה הבל מכוון, מסיבה אחת, כיוון שצריך שלא תהיה כפרה, לא יהיה כפרה על חטא העגל, אז הוא לוקח את הנושא של חטא העגל, של פרה אדומה, הרי תבוא האם ותקנח את צועת בנה ופרה אדומה, למה היא אדומה? בגלל הזהב, חטא העגל, כן? כדי לחפר עליו, אבל הוא לא רוצה שיהיה כפרה לעם ישראל, כי הוא רוצה להחליף את עם ישראל במוסלמים, אז הוא לוקח את פרה אדומה ומשאיל אותה והפך אותו, מתבלבל בינה לבין עגלה ערופה. זה מה שכתוב שם, מה אתה אומר על זה? אתה יש שם הרבה הבלים, אבל נמשיך הלאה. זאת אומרת, שלא תחשוב שאם אתה רואה איזה מישהו ככה שרירי ומוסר נפשו, השאלה אם הוא התוכן שהוא מוסר נפשו עליו.
לא, לכן אמרתי, אפילו המילה לוחם, הם לא רואים לשמוע במילה הזאת, אבל טוב, זו נקודה שנשאיר אותה. רק אספר לך בקצרה, אם מעניין אותך אז אחר כך עוד כמה מהלכים.
כן, יעניין אותי, אני רק רציתי רק לומר לך, תסתכל לרגע, דבר אחד קטן, הנה, תסתכל. הוא ממשיך, אני רוצה שתסתכל מה כתוב בסורה 2 הפרה, פסוק 73-72. אם תרצחו נפש ותאשימו זה את זה, יוציא אלוהים לאור את אשר תסתירו. על כן אמרנו, עקו באחד מאיבריה של הפרה האדומה, כך יחיה אלוהים את המתים, ויראה לכם את אותותיו, למען תשכילו להבין. אלה אותות הקוראן. הבנת? עכשיו תמשיך. אתה בא בשם, השם השם, באים בשם ההבל וריק. מוסרים נפשם עליו. אולי צריך ללמוד שאם אנחנו באים בשם השם, ובאים האמת המוחלטת, אולי כמה, הרבה יותר היינו צריכים לסור את נפשנו על האמת המוחלטת הזאת. הם פשוט מחכים אותנו כקוף בפני אדם. בכבוד. רב משה, אתה איתנו?
כן, כן, כן.
אתה ממשיך.
אני רק מתוחשש מהפסוקים האלה, קשה לי לשמוע את זה. לענייננו.
כן.
בשנייה שאתה מכיר את ההרגשה, ובשנייה שאתה מקבל חיילים, אז יש לך כבר הרגשה אחרת, אתה כבר לוקח את החיים יותר ברצינות. אם אחרי שהיינו יוצאים נפצעים בלבנון, אתה מסתכל לכיוון העמק. כיוון עמק החולה, כפר בלום, הגושרים, כפר סוד, כל היישובים האלה.
רק אם, יותר, אם אפשר יותר בכל רם שנוכל לשמוע אותך.
אני אומר שאתה כבר מפקד, אתה מתייחס קצת לדברים יותר. אני זוכר שאתה פתאום שומע פיצוץ חזק מאוד מתחת למוצב. כל ההר, כל רכס רמים רועד מעוצמת הפיצוץ. שומע קולות של ירי. הירי אתה שומע ממרחק, אבל אם אתה שומע זה מאוד מאוד קרוב. ואז שמעתי צרכה בקשר. בעצם החייל שיושב ברכב, רואה איך החבר שלו נהרג מולו, ועוד בחור נפצע קשה מאוד, צורח ומתחיל לספר מה קורה לו בתוך הרכב. וכמובן, הזעקה בבסיס, קפיצים לצוות כוננות, צריכים להיכנס פנימה לקרב, לחלץ את הפצועים, להרוג את המחבלים.
להיכנס פנימה, הכוונה היא לשטח לבנון.
בשטח לבנון, כן, ואני, שזה קרה, אני הייתי בישראל, תוך המוצב, על הגדר, ונמצא בערך 2 קילומטר פנימה, אפילו פחות, בצד לבנון. ובשניות האלה, כמובן, אתה לא, כאילו, לא היה לי שום צל של ספק מה אני הולך לעשות. אתה שם את זה, אני הייתי חובש לוחם, אתה שם את הפקל על הגב, עולה על הנגמש, ונוסע לקרב. אתה לא מפחד מכלום, זה פשוט לך כ... כשמש ביום בהיר, שהתפקיד שלך זה להילחם, שזה נולד זה, בשלבים האלה לפחות. ואני לא אשכח את הרגעים האלה, אתה נמצא בקרב, ואיך שאתה יורד מהג'יפ, מהנגמש, אתה בעצם רואה שיש מחבלים שיורים על הגג בלי הפסקה. אתה רואה רכבים פגועים, אתה רואה דם על הרצפה, אתה מריח ריח, ריח של ביצים מקולקלות, ריח של RPG שהם יורים עליך. אתה מתחיל להסתער. אני לא אשכח את הרגעים האלה. אתה כל הזמן, לא אתה, אני כל הזמן, התפללתי להשם. אבל לא התפללתי תפילה רגילה, אתה צורח תפילה מקירות לבך. ממקום כל כך כל כך עמוק, שקשה אפילו להסביר מאיפה זה מגיע לך, ואני תוך כדי קרב זיהיתי מישהו שלמד איתי בתיכון, הוא היה קצין בסיירת יעל, אני הייתי לוחם רגיל בצנחנים, ושנינו מחפים אחד לשני. הקרב לקח כמעט 4 שעות. וכל הקרב, גם לא שומע כלום, כי האוזניים שלך מצפצפות מזה שאתה יורה בלי אתה מאוזניים. כשנגמר הקרב, עמדנו מול הגופות של המחבלים. אם היית שואל אותי דקה לפני זה, למה אני חושב שאנחנו כאן בארץ ומחזיקים מעמד, הייתי אומר לך, כי הצבא שלנו חזק, והערבים חלשים. בשנייה שאתה עומד מול המחבלים, אתה לא מאמין שהם החזיקו מעמד 4 שעות. אתה ככה, יורה לו פור לפנים לוודא הרגע. אחד מהקצינים ביקש ממני לגזור לו את הבגדים, לראות אם יש לו חומר נפץ. היום ודאי שאסור לגעת בהם, היום הם מתאבדים שהידים. כמו שכותב דוד, סבוני כדבורים. כותב רשי, שדבורה היא עוקצת ומתה. ממש מתאבדת שהידית. אחרי קראתי ברך, התחלתי לגזור למחבל הראשון את הבגד, וחטפתי שוק. רעתי כמו תינוק. התורך נראה הרוג אחד של חיזבאללה. איזה כוח, איזה ציוד, איזה שרירים. כיפה לבנה, שרשרת, ספר קוראן. אתה מסתכל באמת על הלכאורה, אתה נדהם מהגוליאת הזה שהפלת. כשאתה חוזר חזרה על הבסיס, אני לא אשכח את זה, ככה ירד הלילה, היה תחקיר, היה אלוף יציק מודחי, אסף את כולנו ודיבר איתנו. וכשנגמר האירוע, סיפרתי ככה לפלוגה, מה שקרה בדיוק בקרב, לא כולם היו בקרב הזה. אתה מתחיל לאבד את הנתונים שעברת. קודם כל את התפילה האיומה הזאת שבקעה מקירות הלב. והמחבלים שהרגת. לא יודע אם אני הרגתי, יכול להיות שלא הרגתי אף אחד, רק יריתי לכיוונם, אבל בסוף אתה גם יורה בדי הריגה אחרי שהם נפלו, ככה הייתה תרגולת אז. אתה רואה את העוצמה שלו, ואתה אומר, וואו, ריבונו של עולם. 800 מיליון מוסלמים מתים לחסל 5.5 מיליון יהודים, והם לא מצליחים. היום המספרים קצת השתנו, זה 1.4 מיליארד, שעוטפים 5.5 מיליון, ואנחנו עדיין חיים. אז פתאום כל הסיפורים של התנ״ך, על מעטים מול רבים, חזקים מול חלשים, צפים לך, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, רגע, אני למדתי תנ״ך, שמעתי המון סיפורים, אבל לפחות שהסיפור הזה בית מציאות, סיפור על עם ישראל הקטן שניצל כל הזמן, זה גם אקטואלי בימי, ואני חושב שמהיום הזה, עד ועד בכלל, אני מקווה עוד, אתה מתחיל לנתח דברים בצורה יותר שכלתנית, יותר אמיתית. וזהו, אחר כך הייתי ממקף מפקד כיתה, פתאום יש לך חיילים, אז אתה מסתכל קצת אחרת על החיים, אחר כך יוצא לבה"ד 1, מפקד מחלקה, ואני יכול לומר לך...
אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, שאני דווקא אתמול הסתכלתי על הקוריאן הקטן שהיה מונח לאותו לוחם על החזה, כשאתה קראת לו את הבגדים.
הוא לא לוחם,
המחבל. המחבל, כן. ואני רוצה לומר לך שבאמת, אולי יש להם איזו צד של מסירות נפש, אבל מסירות נפש על הבל. כי אני אשאל אותך שאלה. אתה יודע שמוחמד טוען שהקדוש ברוך הוא החליף את העם היהודי מאז חטא העגל, ואין לעם היהודי שום כפרה על חטא העגל. אם אתה ממשיך כמה פרקים הלאה, אז אני רוצה להקריא לך את זה, תשמע טוב. משה אמר לבני עמו, אלוהים מצווה כי תזבחו פרה. אמרו, האם לא הגעת לנו? אמר, ישברני אלוהים, פן אנהג כאחד הנבערים. אמרו, קרא אל ריבונך, למען יבאר לנו מהי. כאילו, על פרה אדומה. משה, הוא אומר, כי היא פרה אשר איננה שבעת ימים ולא רכה בשנים. כי אם בת גיל ממוצע, בין זה לזה. תגיד לי, פרה אדומה, בת כמה היא צריכה להיות? כן, פרה אדומה צריכים בת שנתיים, נכון? תסתכל רגע מה הוא כותב כאן בקוראן. פרה אשר איננה שבעת ימים ולא רכה בשנים. כי אם בת גיל ממוצע בין זה לזה, בת שנתיים זה ממוצע בין זה לזה? בוודאי שלא. עשו את אשר צבכם, אמרו, קרא אל ריבונך למען יבאר לנו מה צבעה. אמר משה, הוא אומר כי היא פרה זהובה, זוהרת בצבעה ומרנינה את עין המתבוננים. אמרו, קרא אל ריבונך למען יבאר לנו מה היא, כי כל הפרות דומות בעינינו. ואז אם ירצה אלוהים, נשאיר לכת. אמר משה, הוא אומר כי היא פרה אשר לא עלה עליה עול למען תחרוש האדמה, ולא הושקע בשדה תאימה אשר אין בה מום. אמרו, אתה מסרת את האמת. אז וחוה, וכמעט לא עשוה. ככה מספר הקוראן. רק מה הבעיה? לא רק עם האנטישמיות הזאת של, 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 של הקוראן, שמספר שכמעט לא עשו אותה, הוא ממשיך הלאה ואומר, מה התכלית של פרה אדומה, אתה יודע? שאם נמצא חלל בין שני ערים, אז לוקחים את הפרה אדומה, לוקחים את אחד מעבריה, נותנים מכה למת, ואז הוא קם לחיים. ואז יש תחיית המתים, ואז הוא, המת, מעיד מי רצח אותו. בשביל זה יש פרה אדומה. זה מה שכתוב בקוראן.
אני אגיד לך, אני קשה לשמוע את הדפוקים האלה, אני לא יכול להקשיב לזה.
אני מבין, אבל תשים לב איזה הבל כתוב שם, ולמה? וזה הבל מכוון, מסיבה אחת, כיוון שצריך שלא תהיה כפרה, לא יהיה כפרה על חטא העגל, אז הוא לוקח את הנושא של חטא העגל, של פרה אדומה, הרי תבוא האם ותקנח את צועת בנה ופרה אדומה, למה היא אדומה? בגלל הזהב, חטא העגל, כן? כדי לחפר עליו, אבל הוא לא רוצה שיהיה כפרה לעם ישראל, כי הוא רוצה להחליף את עם ישראל במוסלמים, אז הוא לוקח את פרה אדומה ומשאיל אותה והפך אותה, מתבלבל בינה לבין עגלה ערופה. זה מה שכתוב שם, מה אתה אומר על זה? אתה יש שם הרבה הבלים, אבל נמשיך הלאה. זאת אומרת, שלא תחשוב שאם אתה רואה איזה מישהו ככה שרירי ומוסר נפשו, השאלה אם הוא התוכן שהוא מוסר נפשו עליו.
לא, לכן אמרתי, אפילו המילה לוחם, הם לא רואים להישמע במילה הזאת, אבל טוב, זו נקודה שנשאיר אותה. אני אספר לך בקצרה, אם מעניין אותך, אז אחר כך עוד כמה מהלכים.
כן, יעניין אותי, אני רק רציתי רק לומר לך, תסתכל רגע, דבר אחד קטן, הנה, תסתכל. הוא ממשיך, אני רוצה שתסתכל מה כתוב, בסורה 2, הפרה, פסוק 73-72, אם תרצחו נפש ותאשימו זה את זה, יוציא אלוהים לאור את אשר תסתירו, על כן אמרנו, עקו באחד מעבריה של הפרה האדומה, כך יחיה אלוהים את המתים, ויראה לכם את אותותיו, למען תשכילו להבין. אלה אותות הקוראן. הבנת? עכשיו תמשיך. אתה בא בשם, בשם השם, באים בשם ההבל וריק. מוסרים נפשם עליו. אולי צריך ללמוד שאם אנחנו באים בשם השם, ובאים עם האמת המוחלטת, אולי כמה, הרבה יותר היינו צריכים לסור את נפשנו על האמת המוחלטת הזאת. הם פשוט מחכים אותנו כקוף בפני אדם. בכבוד. רב משה, אתה איתנו?
כן, כן, כן.
אתה ממשיך.
אני את מתוך שיש מהפסוקים האלה, קשה לי לשמוע את זה. לענייננו.
כן.
בשנייה שאתה מכיר את ההרגשה, ובשנייה שאתה מקבל חיילים, אז יש לך כבר הרגשה אחרת, אתה כבר לוקח את החיים יותר ברצינות. אני זוכר שהיינו יוצאים נפצעים בלבנון, אתה מסתכל לכיוון העמק. כיוון העמק החולה, כפר בלום, הגושרים, כפר סוד, כל היישובים האלה.
רק אם, יותר, אם אפשר יותר בכל רם שנוכל לשמוע אותך.
אני אומר שאתה מפקד, אתה מתייחס קצת לדברים יותר ברצינות, לחיים שלך.
כן.
ואני זוכר, הייתי מדבר המון עם החיילים שלי על כך שיש אנשים צדיקים שמתפללים בית כנסת עבורנו, ויכול להגיד לך, מה שאני עברתי, אני לא חושב שיש אנשים שלא עוברים, כולם עוברים. הדבר היחידי זה אם אתה באמת זוכר את ההשגחה הפרטית שלו כמוסה לך. ואני יכול לומר, בלי הוספה ובלי להגזים, כל הזמן ראיתי שהשם הולך איתי יד ביד. בצורה שאפילו ייחסתי באיזשהו שלב איזו ברכה שקיבלתי עם הרב כדורי לפני הגיוס, אמרתי, אני מרגיש ממש הברכה הזו עובדת. אבל אני אתן לך דוגמה קלה. היה לי לילה אחד שיצאתי לימון בנגב, באזור נבטים. זה אימון ג'יפים. כשאנחנו נוסעים בסדרה ג'יפים, אני מוביל, לידי יושב נהג, כמובן בלי אורות, בחושך, התקופה הייתה תקופה כמו עכשיו, תחילת החורף, ואנחנו נוסעים לאט לאט, ואחריי נוסע טור של ג'יפים, חושך, ומוקבים אחריי, יש כזה אורות מאחורי הג'יפ, עיני חתול, מסתכלים על האורות האדומים, ועוקבים אחריי. ובאיזשהו שלב, כמובן, אתה מנווט, אז אתה מסתכל על הכוכבים, אתה רואה חץ לצפון, סיריוס, אתה מסתכל על השמיים, אתה יודע מה הכיוון שאתה צריך לנווט. באיזשהו שלב הייתה עננות כבדה מאוד, קשה מאוד לנסוע, וכל הזמן התלבטתי.
איפה אתם מנווטים?
מה?
איפה אתם מנווטים?
אנחנו מנפטים באזור נבטים.
דרום?
אני מכיר את הכביש עם באר שבע על דימונה שם, באזור הזה. ותוך כדי תנועה, אפילו עולה לך מחשבה אולי לעצור את האימון, לבקש מחיילים מדומם רחבים, לישון, ממש עד הבוקר, כי אתה לא רואה כלום. אבל יש מעליך מפקדים נוספים שאומרים לך אין מה לעשות, חייבים להגיע ליד מסוים. עכשיו, תוך כדי תנועה, כנראה טעינו בכביש, בשביל. התחלנו את הפסע על איזה רכס, וממש, זה ענייני של שניות. אמרתי לנהג שנוהג לי, עצור. במקרה, אחת הנקודות, הוא מיד עצר, כל הסדירה של הג'יפים עוצרת. רציתי לדעת מה הכיוון, אבל לקחת אזימות, לקחת מצפן מהג'יפ, אתה לא יכול, כי יש שם מתח, מכשיר הקשר של המצבר. לקחתי את המצפן, הוצאתי אותו מהג'יפ, הלכתי שניים, שלושה צעדים, אני עוד לא צועד. את השני צעדים האלה, אני בום, נופל לאיזה בור. מה שמתברר, בעצם, עצרנו את הרכב על שפת מצוק. ואני נפלתי לאיזה תלולית אפר, ומשם התחיל מצוק גבוה מאוד, ואתה מסתכל כזה מתחת לענן על הגובה של המצוק. אתה קופץ לאחור, אתה מבקש מהם לא לזוז, חכה שהרפתי פעיר, חוזר ברוורס ובורח מהמקום הזה שטעית. ואתה אחר כך מנסה לאבד את הנתונים האלה ולשאול את עצמך, ריבונו של עולם. שומעים ברדיו כל הזמן שכוחות צהל יצאו לפעולה, אין נפגעים לכוחותינו. לפעמים אתה שומע את זה כמו תחזית מזג האוויר. אתה מכיר את התחקירים האלה של כמעט ונפגע, אפשר לקצור את זה ספרייה שלמה. אתה עושה אחד ועוד אחד, אתה אומר, ריבונו של עולם, מי הציל אותי? ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואם זה מבצעי בלבנון בלחימה או בביטחון שוטף, אתה כל הזמן מרגיש את הקדוש ברוך הוא שהולך איתך יד ביד כמעט בלי הפסקה, את החיוך הזה של בורא עולם. יש מושג שנקרא יחס, בורר יחס, ככל שאתה קרוב אליו יותר הוא עוזר לך יותר. והדברים האלה מאוד מאוד מילאו את מחשבותיי, אחר כך המשכתי עוד בצבא. ואני יכול לומר לך שהייתי לפעמים מבלה שעות ומטייל, חושב ומערער על הדברים, ורואה באמת את יד השם בכל מה שאנחנו עושים.
זאת אומרת, היית בעצם טיפוס מתבונן, הסתכלת על הדברים ככה מתוך לראות את עין ההשגחה מתוך העיניים הרוחניות שלך. היית אדם ספירטואלי, זאת אומרת, אדם רוחני, לפחות לקחת איתך איזשהו, הייתי אומר, מטען רוחני עם הרקע שאימנו אתה מגיע, להתבונן ולנסות לראות את ההשגחה, את סגירת המעגלים, את הדיוק את, 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 את האותות, את שפת הסימנים של היוניברס, את העקבות בחול, את הכתובת על הקיר, את יד השם.
נכון. עוד נקודה שהיו מתווכחים איתי לפעמים באמונה, לפעמים אני הייתי מתווכח עם אנשים באמונה. אבל דבר אחד תמיד היה לי ברור, שכל מה שכתוב בתנך, כל מה שכתוב בחזל, הכל אמת לאמית. מה גרם לי? זוכר שפעם בתור ילד עשינו סיור לקברי צדיקים בצפון. לקחו אותנו למקווה הארי ורב שמעון בר יוחאי. אחרי שהייתי שם, ואולי זה ככה רמז למי שיוצא לסיורים האלה מילדים קטנים, עד כמה הדברים האלה באמת משפיעים. גם שאתה מתרחק, גם שאתה קצת רחוק, היה לי פשוט ממש בצורה ברורה ביותר שהדברים האלה, כל מה שמופיע בחזל, הכל אמת לאמיתה. זאת אומרת, בוא, אני נגעתי בקבר של פנחס, נגעתי בקבר של רב שמעון בר יוחאי, הייתי במקווה הארי הקדוש, כאילו, אל תגידו לי שזה לא היה, אתה יכול לספר לי את הכל, אבל חוץ מהדבר הזה. והאמונה הפשוטה הזאת זה דבר שבאמת עזר. אני אמשיך עוד טיפה, בשלב מסוים עמדתי על פרשת דרכים, התלבטתי להמשיך, לא להמשיך בצבא. צד שני התלבטתי אולי ללמוד וטרינריה, בגלל אהבתי הרבה לטבע. מצד שלישי התלבטתי אולי להמשיך במערך הביטחון, ומההתלבטות הזו החלטתי לקחת חופשה ללא תשלום. קצת נעשות הפסקה ברצף המטורף של הריצה שתרץ. מי שמאזינים היה בצבא קבע ויצא לאזרחות, אתה מכיר את ההרגשה הזו ויש לך פתאום וקום. אם היא היסודי ועד השלב שאתה כבר נמצא, אף פעם לא היית כמעט אדון לעצמך, כי כמעט תמיד קבעו לך מה לעשות. ביסודי קבעו לך, בתיכון קבעו לך, בצבא לאחת כמה וכמה, פתאום אתה קם בבוקר ווקום, אין מה לעשות. זוכר הייתי רץ פעמיים שלוש ביום כמה קילומטרים טובים, מנסה להעביר את הזמן, ואז החלטתי לטוס לחוץ לארץ, כמו הרבה צעירים. קניתי כרטיס טיסה בחברת איסתא בירושלים, החלטתי לטוס לאפריקה, ככה יושב ולומד על הטיול או על המסע, והשתדלתי.
מה פתאום אפריקה?
אפריקה זה מסתדר עם הטבע, ככה מקום טבעי, שקט. הישראלים באותם ימים היו נוסעים לתאילנד, להודו, ככה, מקומות שנחים שם. אפריקה זה מקום יותר...
אפריקה ואוסטרליה.
יותר מאמץ. כן, היה סוג מסוים שאנשים יש שנוסעים לאפריקה. לא כל אדם נוסע לאפריקה. אפריקה זה לא טיול שגרתי. והחלטתי לטוס לאפריקה. ומתארגן, מכין את התיק, הכל. אני יכול לומר לך, לילה אחד לפני הטיסה, ועם... אם בקברי צדיקים ארכינם, אז תוך כדי שאני מקפל את האוהל ומתארגן למסע הזה, עם מי שתהיה ביה, אומרת לי, אולי תלך להתפלל איזה קבר של צדיק, לפני הטיסה. אמרתי, אין בעיה, לאן ללכת? אמרה לי, לך לקבר שמונה נביא בירושלים. נסעתי לשם, התפללתי כמה דקות למטה, אם היית שם, היית אני בטוח, שם טיפסתי, יש שם מסגד עם צריח גבוה מאוד, יושב על הגג של שמונה נביא בירושלים. את רואה את כל ירושלים פרוסה כמו תחת כף ידך. ישבתי על הגג, ואני זוכר, אני לא יודע למה, התחלתי לדבר עם אלוקים. אתה רואה את השמיים מלאים בכוכבים. אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני נמאס לי לחיות בשקר. זאת אומרת, נמאס לי לחיות אחד בפה ואחד בלב. אני הייתי מפקד גם בבית ספר לקצינים, ושם מספיק שצוער יאמר איזה שקר, זאת אומרת, אתה כבר לא ראוי להיות קצין. אבל אני איפשהו בתוך תוכי משקר את עצמי. זאת אומרת, בן אדם יודע שתורת משה אמת. ביום כיפורים הולך לבית כנסת, עושה בר מצווה. אז מה אתה עושה בר מצווה? אם זה סתם. חוגג חנוכה, אם זה סתם.
זה בעיית אמינות, אז זה מדיחים מקורס טייס.
עכשיו, אתה יושב לבד עם עצמך, אז תקלתי על כל ירושלים הבנויה, הנוף המדהים הזה, ואתה מתחיל נגיד, ריבונו של עולם, אם הכל במקרה, אז מה אנחנו עושים כאן בארץ? וישבתי על הגג, ואמרתי, אני נשבע לך אלוקים. אני לגג הזה יורד לשני דרכים. אם תורת משה אמת, אני לוקח מה שצריך לעשות, לא מה שנוח לי. אבל אם זה לא נכון, אז לא צריך שום דבר, אבל אני לא יכול להמשיך לחיות בסתירה שאני חי בה. ומשל למה הדבר דומה, אתה גולנצ'יק, משל לחייל שהתגייס לגולני. אומר לו, מפקד חייל בוא לכאן. מה הוא צריך להגיד לו? כן, מפקד. טוב, כי אם יצבר ראשונה, חייל, בוא לכאן, כן, מפקד. לך תשטוף כלים שעתיים. לא יכול להגיד לו, מפקד, שמה מפקד, אני לא התגייסתי לשטוף כלים. לך תשטוף, הוא מפקד שלך, ואתה חייל. חייל, כן, מפקד. כבר קיים 3-4 מצוות. קח את הצבע, תטבע את העצים בחום צהוב. חייל, כן, מפקד, לך למטווחים. חייל, כבר קיים 10 מצוות. חייל, כן, מפקד, פתאום מפקד רואה מחבלים, מדלגים, ככה נעים בין הסכים, רוצים להתקיף את המוצב. אומר לו, חייל, קח את הנשק, תערוג את החוליה של המחבלים. מה אומר החייל? המפקד דעתי קיצוני. אני קצת שומר מצוות, קצת שומר עבירות. קצת ממלא פקודות, קצת לא ממלא פקודות. כאילו, אותה הרגשה של הסתירה הזאת מילאה לי את כל הלב. ושבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, תקשיב, אני מבטיח לך, אני מהגג הזה יורד עם החלטה. זאת אומרת, אני לא ימשיך להיות אותו בן אדם. אני עכשיו אזרח, אני אדון לעצמי, אני חייב לקבל חטא. וככה לפנות בוקר אמרתי, תראה, אני מחליט להתחיל לשמור מצוות.
אני רוצה להבין, נשארת על הגג כל הלילה?
הייתי כמה שעות עבוד, אחר כך ישבתי גם באוטו, והראתי לשמוע לנביא שהחלטתי להתחיל לשמור מצוות, לא כמו שנוח לי, לא דתי לדעתי, אלא דתי לדעת השם. ואז התחלתי קצת יותר, בבוקר שקמתי, ראיתי את אחותי הקטנה נוטלת ידיים, אז הלכתי בעצמי ניטול ידיים. אמרתי, אבל אתה טס לאפריקה בלילה. אמרתי, אז מה הבעיה? מה תאכל? מה תשתה? קניתי אוכל גלת כשר, קניתי תפילין חדשים, ועליתי על מטוס, טסתי לאפריקה, 4-5 שעות טיסה, נחתתי בניירובי.
אז רגע, לפני שאתה ממש ממש נוחת, לפני שאתה נוחת, אנחנו נצא לשמוע איזה שיר, כדי שנוכל להמשיך הלאה. אנחנו שוב איתכם המאזינים, הרב משה קנן איתנו, הרב איתנו?
כן, מה נשמע?
יופי, אתה...
אתה משמיע את השירים מהר מאוד.
נוחת בניירובי?
כן, בטיסה לניירובי.
אוקיי.
יש מושג בעולם המטיילים שנקרא להתקלב. מנה לחיות כמו כלב, לחפש את הטיול הכי זול שיש. אמרו לי שבנירובי יש איזו סקנה אחת, עולה לישון אצלה בדשא, $3, מה מרוצ'ס? אמרתי, יופי, נהדר, אני איך לישון שם. נחתי בנירובי, לקחנו רכב שנקרא מטאטו, אוטובוס כזה, טנדר כזה, מלא אנשים בתוך הטנדר. הגעתי לאכסניה, איך שנכנסתי לאכסניה, באמת הזדעזעתי מהלכלוך, מהסירחון, מה זה דשא מלא לכלוך של כלבים ו... אבל מה לעשות ישראלים? מה יש לעשות? אתה מקים אוהל, הולך לישון. כשקמתי בבוקר, ראיתי קבוצה גדולה של ישראלים וישראליות. הם קראו לי, בוא תאכל איתנו ארוחת בוקר. מאוד שמחתי, סוף סוף משהו שככה ניחם אותי בטיסה הלא נעימה הזאת. איך שאני בא לשבת ולאכול איתם, ממש בא לנגוס מהצלחת, פתאום נזכרתי. אי אפשר לאכול. נזכרתי שאתמול בלילה קיבלתי על עצמי נתחיל לשמור מצוות באמת. אז אי אפשר לאכול, לאכול לפני תפילת שחרית. אז כמובן יש לך מלחמה בין יצר טוב ויצר רע, יצר רע אומר לך לא נורא, מחר תחזור בתשובה. יצר טוב אומר לך, שמע, יהודי גאש הוא יהודי, תעמוד, תתפלל מול כולם. באמת הרגשתי מאוד מבויש, אבל אמרתי, לא אכפת לי. אם זו האמת, אז אני מתפלל מול כולם. התעטפתי בטלית, הנחתי תפילין, התפעל תפילת שחרית הרבה הרבה זמן בעריכות, מילה במילה, וידעתי בליבי שבטח יגידו לי, תשמע, אם נפלת להיות דוס, אז תחזור לארץ. באמת כך קרה כמעט. כשסיימתי להתפלל, מישהו נגע לי בכתף, בחור בשם ענבל טובי, והוא שומע אותי, אמר לי, תדע לך, אני כועס עליך. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, אני שנים בעולם, מסתובב, לא, בלי תליז, בלי תפילין, כמובן בלי שבת, ראיתי אותך עומד עם תפילין במרכז המחנה, זה עשה לי משהו בלב. תביא לי גם להניח תפילין. זאת אומרת, לא רק שלא צחקו עליך, איפשהו שם עמוק בלב, העריכו אותך. נתתי לו להניח תפילין, תיעדתי ברחובות נאירובי, פתאום אני שומע מישהי קוראת בשמי, אני מסתובב אליה, אני רואה בחורה צעירה, מה נשמע, מה אתה עושה כאן, מי את, אני שואל אותה. היא אומרת לי, אתה לא זוכר אותי, אני למדתי עם אחותך, והייתי אצלכם בת בית, וההורים שלי גרים מחוץ לירושלים, ומתברר שהייתה בפנימיה, וממש הייתה כמו אחות חורגת שלנו. אני מאוד התפלאתי לפגוש אותה, מה את עושה פה בקניה? היא אומרת לי, אני כאן הרבנית, בעלי הוא רב כאן, בוא אלינו הביתה. באתי אליהם הביתה, בית מפואר, משרתים אפריקאים. בעלה אומר לי, תשמע, אצלנו בבית הכל גלת קשר, אני השוחט, בוא תאכל אצלנו. אני מאוד הייתי עמום, כי רק לילה לפני זה אמרתי לאלוקים, תשמע, אני אתחיל ללכת בדרך שאתה רוצה, רק תראה לי שאתה איתי ביחד. והבעל מכניס אותי לחדר ענק, אומר לי, תשמע, זה חדר השינה שלך. אני אומר לך, הוא סידר אותי מקצה לקצה. אפילו בלילה אמרתי לרב, תשמע, רבי, הציוד שלי נמצא אצל מאמא רוצ'ס, באכסניה. ואני תשמע, בנסיעות שלך, יש לי רכב שלא משתמש בו, די עצו שרד, אתה יכול לנסוע איתו פה בנאירובי, תיקח אותו, מתי שתצטרך. לקחתי את הרכב, נסעתי, והכניתי את הרכב איפה שהתפללתי בבוקר, אספתי את כל הציוד, לקח לי הרבה זמן להתארגן. בינתיים, כל המטיילים הישראלים והגויים עומדים סביבך ושואלים שאלות, מאיפה הרכב, מאיפה זה, מאיפה זה. מסביר להם, לאט לאט הלכתי, פגשתי אשתו של הרב וכן הלאה. מה שבעצם התברר מכל השאלות של הגויים האלה, הם בעצם שואלים אותך, תשמע, אתה זה שהבוקר התפללת עם טלית ותפילין, נכון? כן. אתה יהודי? אני חושב שכן. שואלים בעצם, תגיד לי, ככה זה בעצם אצלכם היהודים, רק בבוקר אתם מתפללים לאבא שלכם, ואחרי הצהריים מסדר אתכם קומפלט, על אש, רבו, כל מה שאתם צריכים. ובאמת, הדבר הזה, ואולי בזה אני אחתום, ליווה אותי כל המסע הזה. כתוב קרוב השם לכל קוראה ולכל אשר יקרוא באמת. שיא השיאים של המסע היה לי בזימבבואה, שהרבה הרבה זמן דיברתי עברית, היה בשבוע בערך לפני ראש השנה. שמעתי שיש שמורת טבע מדהימה בצפון זימבבואה, שגם בעלי חיים וגם אנשים חיים יחד באותה שמורה. הגעתי לשמורה הזו, יצאתי לטייל לאורך נהר הזמבזי, איזה אמריקני אחד ביקש לנסוע, ללכת איתי ביחד, הוא חושב שאני מדריך טיולים. ואני הולך איתו על שפת הנהר.
אתה ניווט אתה עם מפות? עם מפות? הסתובבת?
כן, כן, היה לי מפה ש...
מצפן, מפה?
מצפן לא, אבל מפה הייתה לי. קניתי מפה ממש. גם מפה גדולה וגם מפה קטנה יותר. וגם ספר מטיילים שמביא לי, מופיע שם כמעט הכל. ותוך כדי שאני ככה הולך איתו, ראינו עדרי פילים רוחצים בנהר, אמרתי, אני חייב לצלם את זה, זו תמונה מדהימה. יש לי חבר קיבוצניק מקיבוץ נציב על המדי שאמר לי שהרגע הכי נשגב בחיים שלו זה לצלם עדר פילים. היום, אני אגיד לך, אני מרחם עליו. הרגע הנשגב שלי זה להיות עם אשתי וילדים ושיר שיר שבת, אבל לא נורא. ואמרתי, אני חייב גם אני לצלם עדר פילים. איך שעמדתי מול עדר והתחלתי לצלם אותו, לא ידעתי שאסור להיכנס למקומות האלה איפה שהיינו. פתאום אני רואה את העדר מתחיל להשתולל. וכשאני מסתכל לאחור, אז לוויה עמדה לא רחוק מאיתנו, רצה לכיוון שלנו. אתה שומע את השיחים נפתחים, אתה עוצם את העיניים, אתה יודע שעוד שנייה תיארג. אני זוכר שצעקתי בנשמה, לא בכל, אלא משהו בפנים, שמע ישראל. הרגשתי שהחיים שלי עוברים למול העיניים כמו סרט קולנוע, בית ספר, צבא. ודמיינתי איך שעושים לי אפילו הלוויה, כתבה בעיתון על קטין מטורף שנהרג בזימבבואה. התפעלתי לאלוקים שהמוות לא יקרב. הרגשתי מכה בחזה שפקחתי את עיניי. היא עמדה במרחק של 2 מטר ימיני, אולי טיפה פחות. שעגה איומה. חוות בי זה הגוי הזה שלא ידע לאן לברוח, נכנס בי ואיבד הכרה. הרגשתי כמו יד טובה אלוקית שעושה מחיצה ביני ובינה. ברוך השם, בניסי ניסים הגעתי לארץ, התחלתי ללמוד קצת.
איך נחלצת מהסיטואציה? מה בדיוק קרה שם? היא פתאום פנתה
לא, היא לא פנתה, היא נשארה עומדת, שאגה, שאגה יומה.
ואתה, מה?
היא נשימה לנו את האופון פה, ואפנו מפה. הלכנו לאט לאט.
אחורה
הוא ניסה לדבר איתי אמריקני כזה, אבל מהפחד לא יצא לו קול. אחרי שהלכנו איזה קילומטר, הוא התחיל להתחמם ואמר לי, בוא נעים, מה לספר את זה לאף אחד, אף אחד לא יאמין לי. אף אחד לא יאמין לי, גם אני לא סיפרתי את זה, עד שבטעות פעם מישהו שאמרתי, מספר את זה למישהו, וזה התחיל קצת לצאת החוצה, אבל ברוך השם, השם הציל אותי.
אז ניצלת משיני הלוויה, ומה, ומיד אחרי זה הגעת לארץ?
זה היה ערב ראש השנה, ראש השנה עשיתי בבולוריו, עשרת ימי תשובה, חציתי את יבשת אפריקה, הגעתי לארץ ישראל ביום הכיפורים, הייתי בתפילת יום הכיפורים בארץ, אחר כך החלטתי להתחיל ללמוד, ואני יכול לומר לך שהניסים האלה, וכל ההשגחה הפרטית הזאת, שאתה באמת, אתה מדבר עם אלוקים, אתה רואה את החיוך מבורא עולם בלי הפסקה. בשביל לסבר את האוזן עד כמה הדברים נפעמים, במסע באפריקה, נסעתי מקניה לכיוון טנזניה, כיוון דר הסלאם, בירת טנזניה ששוכנת על החוף, משם נסעת, הפלגנו לזנזיבר, להגיע מקניה לדר הסלאם זה נסיעה של 16 שעות בערך. אני לא אשכח את זה, באנו לאזור השוק, עמדו שם אפריקאים, חלקם ישבו על הדשא, יש בסואלית משפט, הקונה מטאטה, הקונה מטאטה זה הכל בסדר, אין מה לדאוג לכלום. לא אכפת להם, מתי האוטובוס יוצא, עיקר יש להם מקום, הקונה מטאטה, אנכים. ישראלים היו מהר מאבדים את השתונות, ונהג אוטובוס מרכיב את המנוע, יש לו את הזמן שלו, מה אתה רוצה, כן, כמה שילינגים תשלם, תעלה לאוטובוס. נסענו. נסענו, יצאנו לאט לאט ממדינת קניה, משם אתה נכנס לג'ונגלים, ליערות של טנזניה, לסוואנה, שמורת טבע שנקראת סרנגטי. אני לא שקע, הנסיעה הזאת היא נסיעה בלילה, האוטובוס היה מחניק המון אנשים, הכל כל כך פרימיטיב ומיושן, מסעים שם דגים משומרים. דבר אחד היה משוכלל באוטובוס, היה שם טלוויזיה עם שיר אחד של בוב מרלי, שכנראה רץ 20 פעם, כל פעם הנהג אוטובוס נותן לו מכה, מחזיר אותו שוב פעם. וכל האפריקאים ישנים עם הקונה מטאטה, ירח מלא, תוך כדי נסיעה באוטובוס אני גם...
מה זה הביטוי הזה של הקונה מטאטה?
מה?
מה זה הקונה מטאטה?
הכל נמצאת בסואלית והכל בסדר. כאילו לא צריך לדאוג. תחיה, תזרום, תמות, אין מה לחשוב, תזרום, זהו. זה הספין של האפריקאים, ככה הם חיים.
זה המוטו.
זה המוטו. נסעתי איתם ככה. אני גם עצמי עייף מאוד, נרדמתי. בנסיעה הזו הייתי מישראלי שישב לצידי. את התיקים נעלנו בחלק התחתון של האוטובוס. בגלל שיש שם המון מטען והרבה הרבה ציוד, גם שאתה שם תיק, אתה חייב לנעול אותו, לקשור אותו לאיזה ברזל שם או משהו שלא מישהו ישלוף לך את התיק.
אתם יושבים, עומדים בנסיעה, מחזיקים ברזלים?
חלק יושבים, חלק עומדים, אני ישבתי. אנשים יושבים על הרצפה של האוטובוס, ממש. אוטובוס מפוצץ, אפריקאים, ואני ועוד אחד הבהירים היחידים שם, נראה לי. זוכר, ונרדמתי. פתאום אני מתעורר, אני שומע צרחות, בכלל ניוולתי, שמעתי צרחה אחת, כאילו רוצחים מישהו. אתה פוקח את העניין, אתה רואה פלאשים, אתה לא מבין, אתה חושב אולי זה עיריות, אולי מחבלים, אולי שודדים ירו עלינו, כי יש שודדים באזורים האלה, שאנשים רעבים ללחם, משכיבים כלי עירייה, פותחים באש, שודדים, ורצים ליערות. בשניות הראשונות אני בטוח שזה שודדים, עד שפתאום קלטתי שכל אוטובוס מתחיל להתלקח בלעבות. מתברר שהנהג שהחזיר את המנוע לא הרכיב אותו כל כך טוב, והאוטובוס התחיל לבור. פתאום אתה מוצא את עצמך את הכוחות הישראלים, האנושיים האלה, ואתה מתחיל לעזור לאנשים לברוח מהאוטובוס, כי אתה עוסק בחילוץ. אני לא... אולי הייתי בין האחרונים שעשה מהאוטובוס, חיכיתי שכולם, התינוקות וכולם יהיו בסדר, אתה מגלה את האחריות שלך כאדם אחראי, ואז אתה מתחיל לרוץ כמו מטורף בתוך הג'ונגל. אתה מרגיש את החום בהתחלה שאתה יוצא מהאוטובוס, האוטובוס התחיל לבעור כולו, אתה רואה כדור של אש, ואתה רץ ורץ ורץ, תוך כדי ריצה מטורפת ביער, היינו בירידה כזאת, במורד, אתה רץ ומתגלגל ורץ בין העצים, בלב, תוך כדי ריצה, אני מתחיל להיפרד מכל הציוד שיש לי, אני אומר בלב, לא נורא, כפרת אבונות, על הכסף המזומן שיש לי, על האוהל, על הגזייה, על הבגדים, אני עכשיו גם בלי בגדים, פתאום נעצרתי ונזכרתי, תפילין, יש לי תפילין באוטובוס. ראה אותי אחד הישראלים, זה שישב ליד יקום אבשי, איכשהו קלט את המבט שלי, הוא ידע על מה אני חושב, אומר לי, אני אהרוג אותך עם מטרת של אבית תפילין. אבל קלט שהצירה שלי הפתאומית שכולם עברו אותנו ואני מסתכל על האוטובוס. אמרתי, שי, אל תעצלן אותי, תביא את המפתחות. לקחתם לו את המפתחות.
מה זה מפתחות? מפתחות של האוטובוס? מפתחות של מה?
הלו, המפתחות של התיק, שנעלנו שם, התיקים. לקחתי את המפתחות
והתחלתי
לרוץ לכיוון האוטובוס.
של תא המטען?
כן, בתא המטען. לא של תא המטען, הבטחנו את התיקים שם, שלא יגנבו אותם. אני רץ למעלה לאוטובוס, אני רואה את החלק הקדמי של האוטובוס, כולו בוער בלהבות, אבל משום מה, רק החלק הקדמי בוער. חלק אחורי עדיין לא בוער. זכרתי שהתיק שלי נמצא פחות או יותר במרכז, התחלתי לפתוח את הדלתות האחוריות של המטען, פותח עוד דלת ועוד דלת, ואז אתה פותח את הדלת של המטען הזו שכנראה התיק נמצא שם. אז מה שראיתי שם, אתה רואה שהאש התקדמה, שרפה את כל האוטובוס, שרפה את כל המטען שהיה שם, אבל היא נעצרה בתיק שלי. כמו שזה רנטגן, ככה ממש קו ישר, האש בערה ובערה ונעה, ואכלה את כל מה שהיה שם, לאט לאט, ובתיק היא לא נגעה. אתה מוריד את התיק, הוא רותח מאוד קשה להרזיק אותו, אתה מוציא את התפילין שלמות לגמרי, כל מלא לגמרי.
רותחות.
רותחות, וכולם הגיעו לאט לאט. ולא הבינו מה שקורה. בקלף של התיק שלי עם התפילין, קבתה אש. לא, בבנס לא קרה כלום. אני חוזר לישראל, אני מחיל להתחיל ללמוד. אני גם זוכר שפגשתי אותך שם, אחת הישיבות עם הרב לנדמן, עם הרב לנדמן, נכון?
אברהם לנדמן, כן. נכון.
כן, נפגשנו שם, וחצי שנה אחר כך,
ישיבת אור חדש של הרב יחיאל
פריד. כן, כן. התחתן עם האחות של החברותה שלי, ברוך השם. משתדל עם התורה, לעבוד את בורי, אבא. כולנו תפילה, וזאת השם שנמשיך להתחזק ולהיות מוכנים. תדע לך, אני קשה לרדם בלילה. כי אני יודע שעם ישראל עומד להיגאל, אתה יכול להרגיש את זה באוויר. אתה יכול לראות איך כל הנבואות שעוסקות באחרית הימים, מתגשמות אחת אחרי השנייה בצורה מפחילה. אין משיח בן דוד בא, שתכלה פרוצה מן הכיס. יגיע היום, אומר הזוהר, עתידין בני ישמעאל, לא רואה את כל אומות העולם לבוא למלחמה לירושלים. יגיע היום שכל העולם יחפש אותנו. אנחנו נמצאים בימים האלה. אנשים חכמים ואנשים שמתחברים לאישיות שלהם, הנשמה שלהם, לבורי העולם שהוא בהוויה שלנו. והמשכילים בעת יבין.
תראי לי, אני שאני קצת יותר מסתכל רגע כרגע על הפרטים, אתה חוזר חזרה לארץ, נוחת בנמל התעופה בן גוריון, מגיע הביתה, מספר את החוויות, פורק את התיקים, מקבל החלטה, מה, אני עכשיו הולך לישיבה?
קיבלתי החלטה
מאיפה
אוניברסיטה ללמוד וטרינריה. הייתי שם יום אחד, הייתי שם, הוא רצה שם על החומר של י' ב', הייתי את כל הדברים האחרים שם, והחלטתי זה, אני הולך לישיבה. אחרי יום אחד באוניברסיטה, הלכתי לישיבה. אני מספיק לי.
ואז כמובן, בוא נאמר, שאחרי שאתה לומד, יצאת לשידוכים, התחתנת, היום אתה נשוי.
ברוך השם.
יש ילדים?
אבא, ארבעה ילדים, שוברים.
יפה. ואתה יוצא להרצאות, בסמינרים, כל מיני מקומות, נכון? בצוהר. מה אתה אומר?
מדי פעם נתן קצת הרצאות.
יפה.
לעזור
לעם ישראל. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, מסר לעם ישראל, איזה מסר יש לך מתוך התובנות שלך, מתוך חוויית החיים שאותה אתה עובר, ועברת חוויית חיים, לא פשוטה. מה המסר שאתה נותן לעם ישראל לגבי היום, עכשיו, כאן?
שני מסרים קצרים, בזה אני אכתום. אחד, תאמור הוא כי טוב השם. אדם תואם באמת את החיים האמיתיים. רואה כמה דברים מתוקים מדבש. אני לא חושב שאני פרייר. אתה, רב דניאל, לא פרייר. אתה עושה כברת דרך, כי יש בדבר הזה שמחה ויש בזה אמת. לא רק רגשי. כשאדם חוזר, נגיד בשאלה, אין מושג כזה שחוזר בשאלה, אבל נגיד הוא נכנע לתאוות ויצרים. הוא לא מקבל על עצמו עוד מצוות ועוד מצוות, או מקשה את החיים שלו. הפוך, הוא פורק עליו עוד. אדם לא יעמיס על עצמו עול חדש, אם הוא לא באמת חקר את זה, וראה שזה. ואני אומר לאנשים, תאמו, הוא כי טוב השם. תאמו, תראו כמה דברים מתוקים מדבר. הדבר השני, אם היינו בתקופה רגילה, הייתי אומר, אולי יש קצת זמן. אבל כדאי לחקור את התקופה הזאת. כל מה שקורה עכשיו, זה נבואות שמתגשמות אחת אחרי השנייה. אני מריץ לה,
מה למשל מפריע?
הדברות, הסתכלו על סרט שנקרא שעת 03, שעוסק ממש אחד לאחד בתקופה הזאת.
אתה חיברת אותו?
אני לא חיברתי.
ערכת אותו?
קראתי דף, לא, מישהו אחר, שעורך את זה זה יהודי צדיק. כאן הוליווד שחזר בתשובה שעורך הרבה הרבה שיעורים של רבנים וגם שלי. אבל חבל, אז מה, הימים אלה ימים קרים מאוד, קרים מאוד. ידמי לך אמר, אם אתן שנת לעיניי לפרפאי תמומה, עד אמצע מקום להשם. אביד לא מסוגל לישון. הוא אמר, מה אני עוד יכול לעשות בשביל השכינה הקדושה? זה הכל, אלה הדברים. רב, זה אני שחשב את לך ברכה והצלחה.
תודה רבה לרב משה קנן על הסיפור המדהים שהוא סיפר לנו.
תודה להשם יתברך, אני אומר את זה מבחינת שיחו בכל נפלאותיו, שיש עניין להודות להשם על כל ניסים הנפלאות שהוא עושה לאדם.
שוב פעם, אני רציתי להודות לך רב משה קנן על ההזדמנות הנפלאה לשמוע את הדברים. שיהיה לך לילה טוב ותודה רבה.
לילה טוב.
אנחנו נצא לשמוע שיר קצר ונשוב מיד אחר כך. אנחנו נשוב לפרשת השבוע, לפרשת וירא, ונשוב לדברי רשי שמספר לנו על שלושת המלאכים, והנה שלושה אנשים. אחד לבשרת שרה, לבשרת שרה זה המלאך מיכאל, ואחד להפוך את סדום הוא המלאך גבריאל, ואחד לרפות את אברהם הוא המלאך רפאל. אלה הם שלושת המלאכים, שאין מלאך אחד עושה בית שליחויות. תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים, ויוכלו ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר ויאמר שוב ושוב אליך, שהרי זה נאמר בלשון יחיד, הרי שהמלאך המלאך מיכאל הוא זה שמבשר, ובהפיכת סדום הוא אומר כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הופכי, כך שגם הפעולה הזו נעשית בלשון יחיד, ולכן גם כאן המלאך גבריאל הוא זה העושה. ורפאל שריפה את אברהם הלך משם להציל את לוט, הוא שנאמר והיא כהוציאם אותם החוצה, ויומר הימלט על נפשך, גם זה נאמר בלשון יחיד. המלאך אומר לו בלשון יחיד, הימלט על נפשך, למדת שאחד היה מציל. למעשה, נשאלת רק השאלה, נשאלה לנו שאלה, שאלה אחת, מה בדיוק תולים כאן את בשורת, ואמרו, איה שרה אשתך? מה פתאום המלאכים שואלים, איה שרה אשתך? ויאמר, הנה באוהל, ויאמר, שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה, לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. שואל התפארת יונתן, נראה לפרש כי באמת לא יפה עשו המלאכים שתלו הבן בשרה. מה פתאום הם תולים את הבן בשרה? כמו שכתבו המפרשים. אך יש לשאול באמת, למה עשו כן המלאכים? על כן פירש לנו הכתוב, והוא אחריו, כי אברהם היה במדרגה אחרי שרה. ולכן והוא אחריו, ששרה הייתה גדולה מאברהם אבינו בנביאות. כנאמר לאל שאברהם היה תפל לשרה בנבואה, ואם כן, חשבו למשפט ליתן לה הקדימה לפי סדר המעלות, ולכן הם שאלו ותעלו את הבן, היה שרה אשתך. כן, מלבשר הבן היולד לה ולא לו, ולא לאברהם. וזהו, והוא אחריו, הוא אברהם, הוא אחריו, הוא בא אחר כך. ולמעשה חשבתי לומר שכשאנחנו שואלים את השאלה, אברהם אברינו הגדול הזה, הענק שבענקים, תשורי מראש המנה, מראש כל המאמינים, שחקר ובדק, ובכל אופן, עם כל מדרגתו, והוא עושה ברית מילה בגיל כל כך מופלג, ועומד בניסיונות, איך זה שפתאום שרה גדולה ממנו בנבואה? רציתי לומר שייתכן שכדי לא יהיה פתחון פה לבני ישמעאל, לא אוהב לומר, גם ישמעאל הוא מאברהם. על כל פנים שרה גדולה הייתה מאברהם. ויצחק נולד מאברהם ושרה, ושרה הגדולה מאברהם בנביאות. לכן מכאן הסתתמו טענות ישמעאל, או טענות בני ישמעאל, לא ולומר, ישמעאל ויצחק שווים היו, שניהם בני אברהם. לא כך הוא, שכן כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. כך אומרת התורה, כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כששרה מבקשת ממנו, שלח את בן העמה. שלח את בן העמה הזאת, כי לא יירש עם בני, עם יצחק. לכן היה עניין שדווקא שרה תהיה פה דומיננטית, כדי שתעמוד הזכות הזאת לעם ישראל. עוד אחת מהשאלות הגדולות שנשאלות כאן על פרשת השבוע, שהיא פרשת העקדה. פרשת העקדה היא פרשה לא כל כך פשוטה. נשאלות שאלות רבות לגבי העקדה, ולמעשה אחת השאלות היא למעשה פרשת העקדה, השאלה היא אם העקדה בעצם היה, שהוא הניסיון העשירי, היה ניסיון הקשה ביותר, או שמה היה ניסיון קשה ממנו לאברהם, גדול ממנו. חלק מהמפרשים נוטים לומר שבאמת היה ניסיון גדול יותר מניסיון העקדה. למרות שאנחנו בתפילה ביום הכיפורים ובתפילה בראש השנה מזכירים את העקדה, ולכאורה עבורנו זאת לא שאלה, העקדה היא הניסיון העשירי והיא הניסיון הקשה, אבל ישנם מפרשים שבאים לומר שבאמת הניסיון היותר קשה הוא דווקא מערת המכפלה. איזה ניסיון היה במערת המכפלה, וכי היה ניסיון כלשהו במערת המכפלה? מה היה ניסיון פה? כשהוא בא וקונה את השדה מאפרון החיתי? התשובה היא באמת שיש כאן ניסיון, וניסיון הוא גדול מאוד, שיש להסתכל, להתבונן בו. שראה מיד אחרי העקדה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, נפלא, אתה האדם הגדול בענקים. הוא מברך אותו, ויהיה ברכה, הוא נותן את כל ונברחו בך כל משפחות האדמה. ואברהם, הוא תפך לאברהם אבינו על השכם. והנה אברהם אבינו, כשבעצם נשמת בנו פרחה השמיימה בעקדה, כפי שמספרים חז"ל, חוזר חזרה אל ביתו. וכאשר הוא חוזר חזרה אל ביתו, הוא מוצא שגם שרה נפטרה, הלכה לבית עולמה. והנה, אחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך תופח לו על השכם ומברך אותו, ויהיה ברכה והגדלה שמך, ונותן את כל הברכות מיד אחרי העקדה, הוא מגיע ורואה שגם בנו מת, וגם אשתו, נפטרה, ואז הוא בא לקנות את שדה המערה, את מערת המכפלה, כדי לקבור את שרה, ולפתע פתאום הוא מגלה שהוא צריך גם לשלם על זה, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלך את ננה, את הארץ, כן, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, והנה פתאום הוא בא, הוא צריך לשלם תבינות כלין, 400 שקל כסף עובר לסוחר. פה כל הניסיון כולו עומד כנד אחד אל מול פני אברהם, גם בנו, גם אשתו, וגם ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שאת ארץ ישראל, והנה הוא בא, הוא נאלץ פה להוציא מכספו ולשלם כדי אפילו לקבור את אשתו שנפטרה. כאן כל הרגשות, כולם יחד, אומרים אותם מפרשים שהניסיון הזה הוא ניסיון שכולל את הכל. למעשה אנחנו באמת עדיין מתייחסים לעקדה כניסיון העשירי, הניסיון הקשה, מכיוון שבעצם ניסיון העקדה הוא לא רק, הוא לא מסתיים רק בעצם העקדה, אלא כל, אפשר לומר שכל הניסיונות שבאים אחר כך הם מכלל ניסיון העקדה, ולכן ניסיון העקדה הוא הניסיון הקשה, וכל ניסיונות האחרים הם גרורות נלוות של פרשת העקדה, ושל ניסיון העקדה, שהוא בעצם הגדול מכל הניסיונות. רציתי לגעת בנקודה נוספת אחת בפרשת השבוע. ראיתי רמח"ל מאוד מאוד מעניין, שכותב, הוא כותב בספרו אדיר במרום, הוא כותב שבעצם, כותב על תיבת נוח, שכך, הוא כותב שאפילו ויאמר אלוקים יהי אור, בסוד הוויה בניקוד אלוקים, הוא כותב. ובסוד חמש פעמים אור המתקנים את חמש אותיות אלוקים. ואז הוא כותב, טוב זה אולי חלק קבלי, אבל אז הוא כותב, ואז נעשה בחינה אחת בתוך המים, שהיא הטבעה, בתוך המים הזדונים, בתוך מימי הקליפות, פתאום נעשית טבעה. והיא מציאות טבעה. התפשטות המלכות בבחינה אחת, שאפילו בזמן הגלות ובתוך הסתרה אחת, תפריש מן האחרים מי שיזכה להיות חוסה בצילה, מי שנכנס אל תוך התיבה הזאת, להינצל מהמים הזדונים. ואלה אף על פי שהם בתוך הקליפות, למרות שהנשמות הללו עדיין שרויות בתוך הגלות, הם שרויות בתוך הקליפות, על כל פנים, מכיוון שהם נכנסו לתיבה, יקרה שהם חוץ לקליפות, כמו נוח ממש שהיה בתוך התיבה, בין ימי המבול. ועל כן, עד שלא נמצאה בחינת התיבה, עד שלא הייתה מציאות כזאת של תיבת נוח להימלט מהקליפות, לא היה אפשר לעשות תיקונים כמו שעשה רשבי. כותב האדיר במרום שרשבי, בעצם תיקון ספר הזוהר, תיקן מעין תיבת נוח להימלט מפני המים הזדונים של הקליפות בגלות. ולא ניתן מכל לעשות תיקונים כלשהם, לתקן עולם במלכות שדי, אלא בתוך התיבה. כי מישהו בתוך הקליפות, אי אפשר לו לתקן תיקונים אלה. אך כשנמצא את התיבה, הרי מקום מנוס ומסתור מן הסתרא אחרא, ששם יוכל האדם להינצל ולעשות תיקונים. וכך מרמז לנו, כך אלה, אם היו חוץ מתוך התיבה, לא היו יכולים לתקן, כי מי המבול שהיא הסתרא אחרא היה על כל הארץ. אך בהיכנסם לתיבה יכולים לתקן התיקונים. ועל כן תבין כי לא יוכלו תיקוניו של מאן דהוא להוציא לאור הגאולה, כי רק בסוד התיבה נעשו. ולמעשה הוא מרמה שספר הזוהר הוא בעצם מין תיבה להימלט ממנה, ושרשבי יוצר שהוא מפלט להימלט גם בתוך הגלות משליטת הקליפות. כשם שבעצם נוח נמלט לתוך התיבה עם בני ביתו, משפחתו, והחיות הטמאות, החיות הטהורות, הבהמות הטהורות, החיות הטהורות, הבהמות להימלט מפני המים הזדונים. אבל אנחנו רואים את הרעיון הזה חוזר חזרה שוב ושוב, גם בפרשת לך לך, אברהם אבינו גם כן נמלט, הוא יוצא מאור גזים, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. שוב פעם, ארץ ישראל היא כמין תיבת נוח, שבה אברהם אבינו מגיע לשם, ושם הוא מתחיל לעשות את התיקונים, והתיקון שהוא עושה, הוא ברית המילה, את כל עשרת הניסיונות שהוא עובר בתוך ארץ, עובר בארץ ישראל, חלקם בארץ ישראל, והניסיון העשירי שהוא ניסיון העקדה בהר המוריה, ירושלים, בית המקדש. למעשה כל התיקונים האלו נעשים בתוך תיבת הנוח, בתוך ארץ ישראל. אגב, גם לוט נמלט, הוא נמלט מידי סדום, מסדום והמורה, מן הערים הללו, והוא נמלט והוא סבור שבעצם אין עולם, רק הוא נותר בעולם. והוא גם בנותיו סבורות כך, והם עושים את מה שהם עושים כדי לקיים עולם, ומשקים את אביהם יין כדי לקיים ממנו זרה, כדי ליישב עולם. זה מצב של פיקוח נפש. אבל הם בעצם גם כן נמלטים אל ההרים להימלט מפני החורבן. הם בעצם חיו בצל המבול, והיו סבורים שאולי הפעם העולם סבל ממבול של אש, ומה שנותר זה הם. ובעצם מה שקרה עם לוט, מה שקרה עם נוח, קורה גם כן עם לוט. נוח שותה כשהוא יוצא מהתיבה, והוא, אנחנו מכירים את הסיפור עם שם חם ויפת, שכשבעצם חם רואה את ערוות אביו, ואז שם ויפת הולכים אחורנית עם הסדין ומכסים את ערוות אביהם. וגם בעצם גם בנות לוט, גם הם באות שוב פעם מגלות את כדי לקיים זרה, כדי לקיים את העולם, לתקן עולם. זאת אותה בחינה, פעם זה מבול של מים, פעם זה נדמה להם כאילו זה מבול של אש, וגם אברהם אבינו נמלט. אבל שוב, אומר לנו הרמח"ל, גם משה רבנו נמלט, והוא נמלט כדי להכין, להימלט מאחיזת הקליפות, להימלט כדי לתקן עולם, להכין את הגאולה. ובאמת, הוא נמלט, הוא מלך בארץ קוש, ולימים הוא מגיע ליתרו, גם שם הוא נמצא במערה, 10 שנים הוא יושב בכלא, בבור, יתרו שם אותו שם ומנסה להרעיב אותו, לא לתת לו לאכול, לא לשתות, וציפורה מגניבה לו אוכל, אוכל ושתייה, ואחרי 10 שנים כשהוא רואה שהוא עדיין חי, אז הוא מוציא אותו משם. גם רשבי עשה בדיוק את אותו דבר, והוא נמלט. הוא נמלט אל המערה כדי להכין את אור הגאולה. ושוב פעם, הוא נמלט מידי הקליפות אל תוך התיבה, אותה תיבת נוח. אומר הרמח"ל, אותו עיקרון, ימשיך הלאה. גם משיח בן דוד, הוא יגיע. וכשהוא יגיע, הוא יצטרך להימלט, הוא יצטרך גם כן להיעלם ולהתגלות ולהתכסות ולהתגלות מחדש. הרעיון הזה הוא רעיון שהרמח"ל מציג אותו כרעיון תיאולוגי, ו הוא מאוד מעניין, יש אולי לשים לב אליו. זה רעיון שחוזר ונשנה, רעיון שחותך, אפשר למצוא אותו שוב ושוב עם דמויות שונות בתנ"ך. נקודה אחת נוספת שרציתי לגוע בה בפרשת השבוע שלנו, נקודה קצת מוזרה, יש פה איזשהו מין פתח לכל מיני אנשים לשאול שאלות. למשל, ישנם מינים שבאים ושואלים, שלושה אנשים, מי אמר שאותם שלושה אנשים זה המלאך רפאל, המלאך מיכאל, המלאך גבריאל? אומות העולם באים ומפרשים את זה על עבודה זרה שלהם, על השילוש, כך הם טוענים, שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדך. ולמעשה, הרי הוא מדבר בלשון יחיד, אז הם רוצים כביכול, חס וחלילה, חס ושלום, לומר שהנה שלוש שהם אחד, אחד שהם שלוש, וכך בעצם מנסים לנסות להשריש עבודה זרה בפרשת השבוע שלנו, שכביכול היא נותנת איזשהו מין, כביכול נותנת איזשהו מין פתח לאמונה הזו. אבל האמת היא שתמיד צריך לדעת שתשובתם של המינים, תשובתה בצידה, שהרי כתוב בהמשך, בהמשך הפרשה, ויפנו משם האנשים, הרי מדובר על שלושה אנשים, הם הסתימו את הפסוקים, ויפנו משם האנשים והלכו סדומה, ואברהם עומד, עודנו עומד לפני השם. משמע, ששלושת אנשים הללו הלכו, ואחרי ששלושת אנשים הללו הולכים, והם פונים להם לדרכם, עדיין אברהם אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כך שאין שום קשר בין השלושה לאותו אחד. כן? וכמובן שדבריהם הם דברי הבל. כמו כן, צריך לדעת שהשם מדנות נאמר גם על לשון יחיד וגם על לשון רבים. מי שאנחנו רואים כאן בפרשה שלנו, פרשת השבוע, כתוב, ויאמר, הננה, אומר לוט, הננה אדוני סורונה אל בית עבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם, וישכמתם, והלכתם לדרככם. ואמרו, לא, כי ברחוב נלין. אז נכון שבאמת הלשון אדוני נשמע שהוא פונה אליהם בלשון יחיד, בתחילת הפרשה, אבל מצאנו גם שהשם אדוני הוא בלשון רבים, ושוב פעם השאלה היא אל מי מדברים. אם אברהם אבינו מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר לשון יחיד, והוא מדבר אל האדונים הנכבדים, הוא מדבר עליהם בלשון רבים. פעמים שהוא גם פונה אל אחד מהם בלשון יחיד בשם אדוני, וכך שזה חז"ל תרחו לבאר לנו מתי זה שם קדוש ומתי זה שם שהוא לא קדוש. למעשה הפרשה הזו היא פרשה מיוחדת במינה, היא רוויית תכנים. אנחנו נסתפק בזאת, נאמר למאזינים לילה טוב והאזנה עריבה. תודה רבה לכם, אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, הטכנאי רועי קנטן, נשתמע בתוכנית הבאה של האמנתי כי אדבר.